Well, the safe use, huh?
גם רווחי חסר.
טוב, זה קצת ארוך. אז אנחנו נמצאים בסדרה של פסקאות שהנושא שלהן זה הייחוד. לקראת הייחוד הנסתר והנגלה. אז הרב נותן לנו ככה דוגמאות לכל מיני ייחודים שאפשר לאט לאט ליצור בתוך התורה בדרך לקראת הייחוד של הנסתר והנגלה. אז ראינו את הייחוד של התורה והנבואה, רוח הנבואה ורוח הלכה, ועוד ייחוד, הלכה והגדה. הלכה והגדה צריכות להתאחד זו עם זו. למה? למה הן צריכות להתאחד? כי ההכרח המביא לעסוק בשתיהם יחד, אותו הכרח מוכרח להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. כלומר, אנחנו רואים שאין ברירה. חייבים לעסוק גם בהלכה וגם בהגדה. אי אפשר לעסוק רק באחד. אם אדם עוסק רק בהלכה, אז הרבה מוסר חסר לו בחיים, והרבה יסודות באמונה, ובהבנת דרכי השם חסר לו הרבה. ואם אדם רק יעסוק בהגדה, כמובן חסר לו. אנחנו רואים שצריך לעסוק בשתיהם. אנחנו רואים שבאמת התורה, חז"ל, בתלמוד הבבלי, עוסקים גם בהם. וכיוון שהכרח לעסוק בשתיהם, אז הכרחי גם שיהיה התאחדות. למה זה הכרחי? כי מסביר הרב שמה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס בהגדה וכן נפש, הוא נכנס לעולם אחר. זאת אומרת, אם אין התאחדות ואנשים מרגישים שזה שני עולמות לא קשורים אחד עם השני, ואדם מרגיש סובייקטיבית שאם אני עוסק בהלכה עובר להגדה, זה לא מתחבר, זה עולמות אחרים, אז זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי זה נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית. זה לא מאפשר הפריה רוחנית. כיוון שאין ייחוד בנפש, לא נוצר קשר נפשי שמחבר בין העולמות האלו, אז היכולת שלהם להתמזג בתוך הנפש של האדם ביחד היא נמוכה. כי בשביל הפריה, הפריה רוחנית באה מתוך מנוחת הנפש. אם אדם הוא לא מסתדר עם החברים שלו, אז אין לו כימיה, מה שנקרא, אין לו כימיה עם החברים. אז אם אין לך כימיה עם החברים, אז בטח שלא תהיה הפריה רוחנית ורגשית ביניכם, כי אתם כל הזמן באיזה מתח נפשי אחד עם השני. אבל קודם כל צריך ליצור איזה מנוחת הנפש. זאת אומרת שיש איזה מתחברים, אתם חברים. אם אתם חברים בנפשית, אז עכשיו אפשר לצפות שיהיו גם חילופי דברים שאתם תחליפו אחד עם השני ותשפיעו אחד על השני לטובה. זאת אומרת, בלי אחדות פנימית בנפש לא תהיה מנוחת הנפש, ולכן גם לא תהיה הפריה רוחנית. ובעיני הרב, כשאין הפריה רוחנית, אז בעצם אנחנו מפסידים את אחד המטרות הגדולות של התורה. כי התורה באה כדי ליצור פירות. התורה היא נקראת עץ שאמור להוליד פירות. פריו ייתן ביתו, נאמר על מי שלומד תורה. ופירות, כדי ידוע, כדי שיהיה פרי, צריך הפריה. פרי לא נוצר בלי הפריה. ואם אין מפגשים בין עולמות בתוך התורה, אז יהיו חסרים פירות. והפירות של התורה הן לא פירות רק מחשבתיים, בעיקר פירות נפשיים, פירות של הנפש, פירות של האישיות. והמטרה של התורה זה לא שיהיו אנשים ידענים, אלא שההלכה והאגדה שניהם יזרמו לתוך אותה נפש וישפיעו כל אחת את ההשפעה שלה. זו המטרה, ליצור איזה תמיל אישיותי שמושפע משניהם. אבל אם האדם בנפש שלו זה לא מסתדר לו, אז איך ייווצר תמיל אישיותי מבורך שיפרה את הנפש של האדם ויצור איזה פרי אישיות שהיא מורכבת מההשפעות של הזרמים האלו? לכן הרב רואה בזה הכרח. הכרח נפשי. כן, זה הכרח שקשור לנפש, שחייבים ליצור תשתית נפשית לחיבור של ההלכה והגדה. כלומר, איננו קוראים לסול מסילות כאלו, ואורחות הלימוד, שעל ידיהם יהיה לא זר, לא תהיה זרות כזאת. ההלכה והגדה תתחבר על החיבור עצמי, לאט לאט יהיה בנפש חיבור. חיבור עצמי פה כוון החיבור נפשי. אז אם תרכי הלימוד למשל של הנסתר של האגדה וההלכה לא יהיו כאלה שונים, אז יש תשתית לאט לאט שהקשר הנפשי לא יהיה זה או לא עולמות שונים לחלוטין, ולאט לאט הנפש תוכל להתברך משניהם בלי להזדעזע. והרב מאוד מחשיב את זה, ולכן הוא קצת מרחיב ברעיון הזה של קירוב עולמות רחוקים. הוא אומר, הרב, זה יסוד בעניין העולם הרוחני ושכלול. כל עולם הרוח, כזה שהוא התפתח, הוא חייב להיות עם הפריה. זה כוח יסודי.
מה זה המסילות האלה בלימוד?
הרב יראה בהמשך המערכה. גם פה. אבל לא ניתן דוגמה. למשל, אם אדם לומד אגדה וטוב, הכל פה אגדות, סיפורים, אז כשאתה לומד רק סיפורים, אז המרחק בזה לבין ההלכה הוא עצום, כי זה סיפורים, סיפורים זה סיפורים, וזה חוקים, כללים, נקרא לזה בשפה קצת זה, זה דמיון ורגש וזה שכל. אבל אם כשאדם לומד אגדה, אז הוא אומר, רגע, זה סיפור, הוא נכון. בואו ננסה להבין מה העיקרון הרוחני שנמצא פה בתוך הסיפור. מה המסר? אז יש פה איזה שכל, יש פה איזה מחשבה בתוך הסיפור הזה. אז האדם מתרגל להפשיט את הסיפור ולמצוא רעיון. אז הפך את הסיפור לרעיון. כשאדם לומד הלכה, יכול ללמוד הלכה עובדות. יכול להגיד, רגע, יש פה כמה סעיפים בהלכה. בוא נראה, מה ההלכה בעצם חותרת פה? מה היא רוצה? יש לי, אני יכול לראות פה איזה כיוון, איזה איפה ההלכה רוצה להוביל אותי? כן, לראות שההלכה, אפשר לסוף כמה פרטים, לראות שההלכה רוצה להוביל אותי לאיזשהו מקום. אז גם הגעתי לרעיון. אז בשני כיוונים בעצם יצרתי לימוד שכבר גם לימוד האגדה וגם לימוד ההלכה הובילו אותי לעולם רעיוני בדרכים שונות, אבל הם נפגשים. יכול להיות שזה לא אותו רעיון, יכול להיות שזה לא אותו דרך, אבל זה כבר לא שני עולמות זרים. אז יש כבר שפסית בנפש, זה לא, זה טוב, זה בעצם דרכים שונות, תצורות שונות להחדיר לך רעיונות רוחניים. אחד מחדיר לך רעיון רוחני דרך סיפור, אחד מחדיר לך רעיון רוחני דרך פרטי דינים. אז זה שתי שפות, אבל בעצם שבאות ממטרה משותפת שחודרת לנפש שלך, שבא לבנות את אותה אישיות, אותה יראת שמיים, את אותה אישיות שמושפעת מאוד ברעיון מסוים שחודר לתוכה. איך מחדירים את הרעיון הזה לתוך האישיות? גם בדרך הזאת, גם בדרך הזאת. אז האישיות נבנתה משניהם. אז זה כבר אדם שמח. אומרים, אני בניתי את הערך הזה בתוכי. אפשר לראות את זה בהרבה דוגמאות, איך שבעקבות שהחזל, סליחה, מעמיקים בדברי חזל, כמו הרמב״ם, כמו מרני פראג, התעמקו בדברי חזל, אז הם לאט לאט הפכו את דברי חזל למדניים, במובן הזה שהם מהתוכן שם. אותו דבר מי שעושה את זה בנושא ההלכה, שהרב קורא לזה. הרב הוא טוען שזה בעצם מה שזה אומר, שעולמות שנראים מבט ראשון רחוקים, הם עכשיו מתקרבים, ומה הרווחנו? הרווחנו שהחיבורים באישיות נוצרים, הנפש. כי אם המטרה שלנו זה לא הנפש, אז אין לנו עניין לחבר. אבל כיוון שהמטרה שלנו זה הנפש שלך, לבנות את העולם הרוחני שלך, זה לבנות יסודות, לבנות מבנה אישיותי, זה אומר הרב עובר כחוט השני בכל גילוי החיים, בכל פינותיהם. זה באמת מה שמאפשר לחיות, ולא רק שזה יישאר עולם עיוני, זה חיים. ואומר הרב, זה דבר חשוב, זה צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה, כי זה מה שהופך את זה לחיים. כלומר, יש תכונה אנליטית. התכונה האנליטית שמה לב מיד להבדלים. היא מנתחת. נורא תסתכל, זה מאוד שונה, זה סיפורים וזה דינים, זה לא קשור. היא מאוד פועלת פעולה מנתחת, היא מבררת כל מקצוע על פי חוגו, זה מדרגדות וזה הלכות. אומר הרב, כן, אבל זה אולי אתה צודק אנליטית, אבל אי אפשר לחיות ככה עכשיו. אני אומר, מה אני עושה עם זה עכשיו בחיים? זה צריך להניח מקום לתכונה הסינתטית. שהתכונה הסינתטית היא יותר קשורה לחיים, מה שקורה להופיע באור הנשמה. זה שכל, אבל אני רוצה לחיות. איך אני אחיה את זה? איך זה מתחבר אצלי בסוף באישיות? אז פה אני צריך את הנשמה ששם צריך לאחד. כלומר, מדעים שונים, מקצועות רוחניים שונים, גוונים שונים, הם בעצם צריכים בסוף להיות אורגניים, להתחבר לאישיות אחת, הם צריכים בסוף איברים שונים של גבייה אחת. אז אתה יכול לחתוך לחתיכות ולהגיד זה שייך לזה, זה שייך לזה, ובסוף אני, הנפש שלי, זה אישיות אחת שלי, אתה לא יכול לחתוך אותי לחתיכות, להגיד, טוב, זה החלק, בסוף זה צריך להתחבר בתוכי, להפוך את כל זה, להיות הכל בתוכי עכשיו, בתוך עבודת השם שלי, בתוך האישיות המתגבשת שלי.
הרב פה מתאר את התהליך של ההיסטוריה כולה בעם ישראל, כל אדם, כל דור, כן, מה, זה נראה שלמים של מה?
כל הדורות, כל עם, זה מאמץ שצריך להיות של כל עם ישראל. של כל העולם הרוחני.
השני שלבים, איפה הוא מופיע בחיי האדם הפרטי?
זאת אומרת שכל אדם, מפגש הראשון, אנחנו מיד רואים הבדלים. מפגש הראשון מיד שם לב להבדלים. אתה רואה מישהו שאתה פעם ראשונה, אתה לא מכיר אותו. פעם ראשונה שאתה נפגש איתו. אפשר אתה שם לב להבדלים? אפשר אתה רואה את כל ההבדלים בינך לבינו. אבל טוב, בסוף אתה אומרים לחיות ביחד. אתה יכול לשבץ מצוין, הוא כזה וכזה וכזה, הכנסת אותו לתוך כל המגירות וזה, ואתה וזה, זה נכון, הכל נכון. אתם עצמם צריכים להיות ביחד. אז אתה עכשיו אמור ליצור, טוב, אבל איך אנחנו חיים? זאת אומרת, מה הקשרים בינינו, איך זה, מה מחבר בינינו, המון דברים. אז זה לא הדבר הראשוני שעולה, כי השכל הוא מיד שם לב להבדלים. עכשיו הנפש צריכה לבוא. יש שם רגע, אבל אנחנו צריכים לחיות. זאת אומרת, איך ההבדלים דווקא אולי מעשירים אותנו, ואולי איך אנחנו הופכים את זה, איך אנחנו לומדים להיות מושפעים אחד מהשני לטובה. מה אמור להתרקם פה? אבל השלב הראשון הוא קודם כל ליצור איזושהי נקודת מפגש. משהו ששווה, אותה שפה, אותו משהו. זה מה שהרב קורא קירוב. שיש איזה משהו שבכלל שאתם מדברים אותו דבר. שההלכה והגדה מדברים אותו דבר. משהו, שפה משותפת. וזה יקרה אצלך פה, בנפש שלך. שבסוף בנפש שלך, למרות שהטקסט הזה והזה הם שונים לחלוטין, בנפש שלי הם פועלים את אותה פעולה. הם נוגעים באותו נקודה, באותו רגש, באותו מקום.
בכלל אפשר לומר שהאנליטי והסינתטי זה גם הלכה והגדה?
לא.
זה לא?
מדבר על מה שקורה לאדם. האם אני במצב אנליטי או אני במצב סינתטי? הוא לא מדבר עליהם, על ההלכה זה אובייקטיבי, הוא מדבר על הסובייקט. שהאדם צריך לעבור תהליך. מאישיות אנליטית לאישיות סינתטית. אישיות אנליטית זה אישיות של נגלה. אישיות סינתטית זה אישיות של נסתר. כי הנגלה מיד שם לב להבדלים. הנסתר מחפש את המכנה המשותף, הבלתי נראה מבט ראשון. שהוא בעצם מאפשר לחיות. אז ההבדל בין נסתר לנגלה הוא השאיפה הסינתטית. זאת אומרת שבעצם זה איברים שונים בקביעה אחת. אי אפשר, אתה לא יכול לחתוך לי עכשיו את זה. הנגלה יכול לחתוך. אני לא יכול, אני אומר הנסתר, אני צריך לחיות את שניהם ביחד. בנפש שלי. נשמה אחת צריכה להיות פה, חיה. רבת עונים צריכה להיות, הכל צריך להיות ביחד. אתה לא יכול לחתוך לי. אז לכן אני צריך התביעה הסינתטית, תביעת הנסתר. היא בעצם תביעת הייחוד. שהיא תביעה נפשית, היא תביעה מהחיים. משהו שבא מהחיים, לא בא מהשכל, הוא בא מהחיים. מהנפש, מהרצון לחיות.
זה קשור למה לסינתטי?
סינתטי זה חיבורי. לחבר. בלועזית. אני לא יודע למה הוא השתמש במילים לועזית, אבל ככה הוא חושב שזה כנראה. כנראה זה היה מקובל בזמנו. זה כמו שיש מדען שיודע להבדיל בין החומרים, זה לעשות טבלה. כל חומר לשים אותו במשבצת שלו. זה ברזל, זה ברום, זה כל אחד במשבצת שלו. שכוח. יפה מאוד, עכשיו אנחנו יודעים כל חומר בדיוק, איך הוא בנוי, ומה המבנה האטומי שלו. בסדר, שמנו את כולם בטבלה. מה עושים עכשיו? ממוינים. בסדר, ממוינים בטבלה. מה אנחנו עושים עכשיו? כלום, אחת. אין. לא, בואו ננסה לעשות משהו, אולי אפשר לקחת את החומר הזה עם החומר הזה וננסה לעשות, להתיך אותם ביחד ולנסות ליצור איזה חומר חדש שיש לו גם יתרונות של גם יתרונות שלו. זה נקרא חומרים סינתטיים. מה זה חומרים סינתטיים? לקחו שני יסודות ויעשו, תראה, נוצר משהו חדש שהוא לא קיים בטבע. אז זה הכל היופי, שעכשיו הטעם הזה יוצר מוצר שיש לו יתרונות של חומרים שונים. עכשיו זה לא פשוט לעשות את זה, זה מעבדות, לוקח זמן, אבל זה מעניין. אז נוצר חומר, נוצר חומר שיש לו יתרונות יתרונות של שני חומרים שונים. כי אתה רוצה גם את החוזק של החומר הזה וגם את הגמישות של החומר הזה ויחד, נו, בוא נראה אותך עושה את זה. ולכן השלב האנליטי הוא לא ממצא את הרוח של האדם. שהאדם בסוף רוצה, טוב, אז מה עושים עם זה? אני צריך בסוף, בוא נראה אם אפשר לחבר. טוב, שזה עיקר השכלול. זה עיקר ההתפתחות של החיים.
אבל זה מה שהוא אמור לקרות בסוף? כלומר, צריך לגדל ילדים. זה שיש הלכה והגדה, ורק בסוף, אם זה עולם הנסתר, אז עולם הנסתר מגיע רק בשלב ב' בחיים של הבן אדם.
לא. אני לא חושב ככה. הוא אוהב טוען שהנסתר מלווה אותנו כל הזמן.
כלומר, מגדלים ילד.
זאת אומרת שגם כשאתה מספר אגדה, אתה יכול להגיד מסר מהאגדה, נכון? להגיד מסר. ובלי קשר לזה, לומדים איזה, אומר איזה הלכה, איזה דין. יש בו גם מסר. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד עם ילדים, יצא לי עכשיו ללמוד עם ילדים ממסכת פאה. זה הלכות. יש מסר בפנים של מתנות הנביוני וזה, אתה יכול לספר סיפור, לא קשור, פעם סיפור לשבת על הצדקה שמישהו עשה, אבל זה מתחבר אצלו בלב. אצלו בלב שלו הסיפור שסיפרת לו על אותו הסדר שצריך צדקה, והמשניות שהוא למד מסכת פאה, זה שפה שונה לגמרי. אצלו בלב שלו בפנים זה מתחבר.
הוא אומר, כל התורה כולה מדברת על אותו נושא.
אז הוא לא יודע להגיד את זה בשכל, אבל בלב שלו זה יתחבר. לכן הוא אומר, זה בעצם, זה עירנות, נקרא לזה, עירנות חינוכית, שאנחנו בעצם רוצים שהכל יתחבר בפני. שלא יהיה זרות. שמענו סיפור, למדנו משניות. בעצם תסתכל. גם אם אני לא אומר את זה מפורש, בעצם אנחנו חותרים לזה שזה מתחבר לו בלב. כי כשאתה לומד את המשניות, אתה שם לב מדי פעם, תסתכל, אתה רואה, צריך לדאוג לעניים וזה, אתה לא משנה מה שזה לא יהיה, שזה משהו שם, שזה ערך. אז אתה שוטל, זה כבר אפשר לראות אותו. טוב, מה זה הסיפור? זה מפגש יצאו בפנים.
במצוות שימיות?
גם מצוות שימיות אפשר, במצוות שימיות אפשר לראות את היראה, את היראת שמיים, שאדם מקשיב, והענבה, ביראה, זה מה שכתוב, אז הוא מקבל. זה הוא שמע, נראה. שכל פרט חשוב. אז אתה יכול להגיע לנושא הזה מכל מיני כיוונים. הערנות לפרטים. אתה יכול מדקדוק בהלכה, ממשניות, אתה יכול מסיפור. כל מיני דוגמאות. בסוף, צריך בסוף זה אמור ביחד להתחבר בנפש. אז יש מושג של יראה, ויש מושג של דיוק, וזהירות לכל פרט הוא מאוד מאוד חשוב. ועוד הרבה דברים כאלה. הערנות, מה שהרב קורא לנו פה זה ערנות. מודעות וערנות זה שאנחנו רוצים שזה יקרה, שבסוף הכל יתחבר מהנפש. כי אנחנו לא מלמדים מקצועות. ובסוף יש פה אישיות שצריכה להיבנות מהכל. נשמה אחת צריכה להיבנות מהכל. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים ככה, אז כבר בהתחלה צעדנו על כיכר, כיכר זה מרחב, ההלכה והגדה, תגרור אחרי המון חיבורים, והרמוניות אין חקר. כבר כשאנחנו, אם אנחנו ממודעות כזאת, אז כבר אפילו בצעדים הכי פשוטים, הכי ראשוניים, כבר נוצרים חיבורים. זאת אומרת, העולמים השמימים והעולמים הארציים, הגדה וההלכה, האנושות הבשרית, שהיא יותר עוסקת במה עושים פה בעולם הזה, גוף, מצבים, האנושות הרעיונית, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם. תחדים יחד לפעול זה על זה, את הפעולה הרצויה, כי המטרה היא בסוף לפעול, לבנות אישיות אחת. ומתוך הדעה הזאת, הדעה כדבר המודעות, יש מודעות לזה, כשאתה מחנך במודעות כזאת, כשאדם מול עצמו במודעות כזאת, אז כל הלימוד שלו, גם לעצמו וגם לאחרים, הוא עם מודעות כזאת. אז מבין השיטין זה יצא. המודעות הזאת תגרום לכך שבעצם יהיו חיבורים. זה מחדש את המקצוע המיוחד הזה, שאנחנו רוצים לשים בו את עינינו וליבנו, בחקרי התורה, זה ישפיע עכשיו גם על עמל התורה, על צורת הלימוד. חיבור ההלכה והגדה. שבאמת החיבור הזה הוא לא חיבור מלאכותי. ובעצם התגלות של אחדות שחבויה מאז ומעולם, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא שנתן את ההגדה והקדוש ברוך הוא שנתן את ההלכה התכוון אותה מטרה ובא מאותו רצון. אז זה שתי דרכי ביטוי של אותה שאיפה, כמו שחזל אומרים שכל מי שלא טעם טעם הלכה לא טעם טעם תורה, וכל מי שלא טעם טעם הגדה לא טעם טעם יראת חטא. אז זה יחיה עליה על דעתך שאפשר לנתק בין התורה לבין יראת החטא? הרי ודאי התורה והיראה מוכחות להתמזג. אז פשוט שחייבים לחבר בנפש שלנו על החווה הגדן. אלא שהעבודה הלימודית צריכה להתגלות בתור צורה פועלת באופן מתודי. זאת אומרת, מודעות לזה. שאנחנו מדי פעם נשים לב לזה, אתה רואה, תסתכל. שתוך כדי הלמידה של ההלכה, נעורר תשומת הלב למשהו. ותוך כדי למידת ההגדה, נעורר תשומת הלב למשהו. ההתעמקות והרגישות בעצם לאט לאט תוצרת בנפש, שזה מתחבר את היסוד המאחד, והתוצאות של זה גדולות מאוד, כבירות מאוד. כי באמת טוען הרב, אם נפתח את העיניים נראה שכבר החיבורים הם כבר קיימים, אבל לא צריכים ליצור אותם. באמת בתוך ההגדה יש תמיד תמצית הלכותית. הרי בתוך ההגדה למשל הרבה מהאגדות זה שהוא קיים את המצווה הזאת, אז הוא קיבל שכר כזה. או למשל, הוא מסר את הנפש על משהו. בתוך האגדות יש תמיד עיסוק בכללים. יש כללים, שזה עיקרון, עקרונות של השגחת השם, של אמונה, של ביטחון, יש כללים. זאת אומרת, יש איזה סדר שם, יש איזה מחשבה, זה לא חם סיפורים, או רעיונות מעופפים. ובתוך ההלכה יש גם ההלכה תורה שהיא רוצה חותרת לזה צורה להשקפה מסוימת לחיים, למוסר, יש ערכים. תתגרד קצת את ההלכות, אתה תראה שיש ערכים שמסתתרים שם. זאת אומרת שעל פי רוב מונח התוכן האגדי הרעיוני באיכות של ההלכה, כשאתה מחפש את התוך, את המהות, את הרעיון של ההלכה, והתוכן ההלכתי בתור הכמותי של האגדה. שהאגדה היא מתארת מצבים, סיטואציות, בעצם סוג של חשיבה. אבל אם אתה, גם אם אתה לא מחפש וגם אם אתה לא מרגיש, יש השפעה טבעית בעת הלימוד ההלכותי, מהתכונה של ההגדה שמסתתרת פה, בלימוד ההגדה יש משהו מההלכה שמעורר בפנים. לא כל אחד מרגיש את זה בצורה ברורה, ואת הזרמים האלו, הם מלאים כל הזמן, כל אחד במקצוע של חברו, אבל מה שחשוב הרב זה שלא יהיה ניכור, שאנחנו נבין שזה דברים שמשלימים, יהיה לנו עירנות, ונחתור לשם, שלא יהיה ניכור של העולמות, כי הם באמת כל כך דבקים מותמים, בעצמותם זה עם זה, אבל הניכור, זה שני עולמות, אין קשר, או שאתה פה, או שאתה שם, וזלזול הדדי, וניתוקים, מבין, ידי פירוד,
כולני. כאילו, נחשים הרבה אומר את זה, זה לא היה כזה ברור פעם.
גם היום זה לא ברור לצערנו הרב.
מה ואמינה להגיד אחר? כי זה נראה עולמות שונים, בסדר, זה ברור שזה כאילו...
שלא עוסקים בזה בכלל. שיש כאלה שלא עוסקים בזה בכלל.
שואל מה
ההלכה, בכלל לא מתאמצים ללמוד אגדה. כלום. זה משהו שלא לומדים בכלל. לא לומדים את זה, הסימן שזה לא לימודי, זה מה שאין איזשהו משמעות. אף אחד לא מתעסק עם זה. אז זאת אומרת שזה לא חשוב, זה לא חלק מהעולם הרוחני והנפשי שלנו. יש ניכור.
מה הם אבל עונים לעצמם? למה הכניסו את זה לגמרא אם זה לא כזה חשוב?
כזה השתנו קצת, יהיה לך קצת איזו מלוכה בין הסוגיות לסוגיות. קצת התבררות. אתה לא רואה שקוראים את זה ככה, ולא אף אחד לא מתאמר. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, אז חברו אותה קצת לצלם קצת לפעמים, פטפט קצת לגלוש, בסדר. חוזרים עוד מעט, נחזור לסוגיה העיקרית. זה לא הנושא העיקרי, נכון? זה לא נקרא תמיד חכם, מי שלומד את זה, זה לא נקרא תמיד חכם. הגדרה תמיד חכם היא לא מי שלומד אגדה בעיניים, זה לא הגדרה תמיד חכם. וכן להפך, לצערנו הרב, בעולם החילוני, שהרב מאוד יפגש איתו, שנוצר גל שלם של המון עיסוק באגדות, במדרשים, בצד ההיסטורי, ברעיוני, וזה, בלי הכחה. פילוסופיה של היהדות, המחשבות, וזה, הרבה מאוד. עכשיו זה קצת נחלש, אבל זה היה מאוד מאוד חזק. עיסוק באגדות, מדרשים, מלא, כתבו על זה, והתעסקו עם זה מלא, ובלי הלכה. אפילו סלידה מבית המדרש, מהלמדנות, מהחקר הלכה, מה זה קורה, רעיונות, כזה רעיונות של ישראל. רוחות כאלה מאוד חזקות שזרמו ועדיין זורמו. שהם מאוד מבלבלים, מאוד מאוד מטשטשים, שממש לא יודעים, לא רק שלא יודעים, נוקרים, מתנקרים בהלכה. רואים בהלכה משהו מעיק, מצלן, מפריע. ליופי ולקסם של היהדות, שזה דברים יפים, יש במסכת אבות. מדרשים נפלאים.
אבל הייתי מצפה שמי שלומד רק את ההלכה בלי הצד של ההגדה, אז הוא יצא מעוות. אנחנו רואים את המדרחמים שהם מעוותים.
אולי הם לא יודעים ההגדה, אני לא מכיר אותה. אבל הרב טען שזה עיוותים מאוד גדולים. מחשבתיים ונפשיים ואחר כך השקפתיים על כל מיני נושאים, בוודאי. אתה רואה שהמהר"ל צריך לריב על אגדות חז"ל, כי בזמנו היה כמה אנשים שלעגו לאגדות, לעגו לאגדות, ממש לעשו מהם צחוק. המהר"ל צריך לצאת לקרב אדיר להגן על אגדות חז"ל. כי ממש הם לעגו להם ועשו בבדיחה. הוא מזכיר את זה וכמה מקומות בספרים שלו. נשיב את קראת הכבוד של מה זה אגדות חזה. זה מודעות. הרב רוצה ליצור מודעות. אנחנו כבר בוגרים של בוגרים של תהליכי מודעות שהרב יצר. אבל לא היה דבר כזה שראש ישיבה מעביר שיעורים באמונה. לא היה דבר כזה. שיעור באמונה אין דבר כך. שיחת חיזוק. ראש ישיבה מלמד ספר באמונה, זה לא היה לדבר כזה. עד שהרב הגיע לא היה דבר כזה. ראש ישיבה? ראש ישיבה מלמד גמרא? איזה ראש ישיבה מלמד ספרים באמונה? זה לא דבר כזה. מה זה חבורת בעלי בתים שלומדים מן יעקב ומתחבים לכלל ערבית? על הדבר כזה. אף ראש שיבה לא לימד עם ספרים באמונה. זה החידוש של הרב. שזה שיעור, שיעור. לומדים, ברצינות. על הדבר כזה, חידוש. הרב לימד מערל, לימד כוזרים. אף אחד לא עשה זה לפנה. על הדבר כזה. אפילו בישיבות החסידיות לא היה שיעורים בתורת חסידות. לא היה את זה. זה גם השפעות של הרב. לא היה, וגם בישיבות החסידיות לא היה שיעור. אדמו"ר אומר שיחה, דבר תורה, אבל לא היה שיעור בספר של חסידות. לא היה כזה, בישיבות החסידיות. אנחנו כבר אחרי הרבה ברכה שהרב הביא. שלא לצמצם בעוגה צרה ומעגל סגור את שני החוגים. פירוד חילוני. חולני. אלא להפך, מודעות, התוודות, אלא שני הכוחות. כל אחד יבסס את תוכן חברו ויעזור. להעיר אור בעיר, על התיאור, לאיזו השפעה הדדית, אמור אפילו להביא ברכה אחד לשני. אפילו על הסברות זה אמור להביא ברכה, על ההשפעה הנפשית בוודאי. ההלכה צריכה להתבשם מריח האגדה, האגדה צריכה להיערך בתוכנית סדר וחשיבה ועולם מחשבתי של היגיון ורעיונות. זה ההשפעה של ההלכה, נביא ברכה לשניהם. כל זה קריאות של הרב בעצם שהם כולם באות מהנסתר. זה הכל תפיסה של הנסתר. שהנסתר ברור לו שזה לא שני דברים נפרדים. שאין תביעה, הנסתר ישר רואה שזה ודאי יתחיל להתאחד. טוב, אז בפעם הבאה נסיים בעזרת השם. שרות טובות, שיובי נחמות.
אבל יכול להיות שאיבדנו קצת האיזון בין ה... כלומר, אם הרב דיבר על שפעם לא היה בישיבה שהוקלה לי באמונה, אבל היום את הרב לא לומדים את ההלכה שלו, ואת הרב ציודה לא לומדים את ההלכה שלו, הרב טאו לא לומדים את ההלכה שלו.
אבל היום הרב טאו הוא לא ראש ישיבה.
זאת אומרת, הרב חנן גם לומדים את ההלכה שלו.
הוא לא מעביר שיעור גמרא? ראש ישיבה שלכם?
השנה כן, אבל הרבה שנים לא. לא, אני שובה כללי, לא קר חנן.
אתה צודק, אני מסכים לך.
לא, כלומר יש פה איזה משהו שהרבנים שלנו יהיו רבני אמונה ולא רבני ש"ס.
אתה צודק, צריך שהם יהיו רבני שניהם. ודאי, צריך שהראש
שלה... נאור ציודה היה שיעור בעיון, במרכז?
אני לא חושב. אבל הוא דאג שיהיה בישיבה, שיעורים בעיון. אבל הוא למד גם, הוא הרבה למד עיון, אבל אתה צודק, אני חושב שאתה צודק. הוא עשה את זה מתוך איזו שליחות, אבל אני מסכים לגמרי. שזה טעם לא, זה משהו לא תקין שזה ככה. אני מסכים. שהראש שיבה צריך להיות מורה דרך בשני הדברים. או שלפחות יש איזון בין בתוך הישיבה, בין שהבנה שצריך ששניהם מושקעים בשווה. בשורות טובות,
תודה רבה.